מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
ממלאים את החלל. האסטרונאוטים שעברו לפוליטיקה. מר קלי, האסטרונאוט האמריקאי שנבחר השבוע לסנאט, אינו הראשון שעשה את המעבר הזה. מסע קצר בין הטייסים שהחליפו את חליפת החלל בחליפה עם עניבה. מאת איתי נבו, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר. אחרי 39 טיסות מבצעיות במלחמת המפרץ, מאות נחיתות על נושאת מטוסים, וכמעט חודשיים מצטברים של טיסות חלל בארבע משימות של מעבורות החלל, כטייס ומפקד, מרק קלי נכנס השבוע לפעילות מסוכנת באמת. טייס הקרב והאסטרונאוט בן ה-56 ניצח בהתמודדות על אחד משני המקומות של מדינת אריזונה בסנאט של ארצות הברית, ובסוף החודש ייכנס למשרדו החדש בוושינגטון, לתקופת כהונה של 6 שנים. קלי, נציג המפלגה הדמוקרטית, גבר בבחירות על טייסת קרב אחרת, מרתה מקסלי, מהמפלגה הרפובליקנית, לאחר שמסע הבחירות שלו התמקד בענייני בריאות ובהתמודדות הכושלת של הממשל עם מגפת הקורונה. קלי הגיע לפוליטיקה בעקבות אסון במשפחתו. רעייתו, חברת בית הנבחרים גבריאל גיפורדס, נורתה בראשה במהלך עצרת פוליטית בעיר טוסון ב-2011 ונפצעה אנושות. היא לא הייתה הנפגעת היחידה. באירוע הירי נרצחו 6 בני אדם ונפצעו עוד 16. לאחר שהשתקמה מהפציעה הקשה, הקימה גיפורדס עם קלי עמותה תומכת בהטלת הגבלות על נשיאת נשק. גם הנושא הזה היה כמובן על הפרק במסע הבחירות שלו, לצד תמיכתו בהסדרת ביטוח בריאות ציבורי בארצות הברית. בתשדירי הבחירות שלו, הרבה קלי לציין כי למד הרבה מניסיונו כטייס קרב וכאסטרונאוט, והבטיח לרתום את הידע שרכש לטובת הציבור. עם בחירתו, מצטרף קלי לחבורה מצומצמת למדי של אסטרונאוטים שפנו לקריירה פוליטית. טלפון מהנשיא. האסטרונאוטים הראשונים של ארצות הברית הפכו מיד עם בחירתם לידוענים, והדבר משך את תשומת ליבם של נבחרי ציבור ויועצים פוליטיים, שביקשו לפזר גם על המערכת הפוליטית קצת מאבק הכוכבים של טייסי החלל. לקראת הבחירות של 1964, ניסו בכירים במפלגה הדמוקרטית לשכנע 2 משבעת האסטרונאוטים הראשונים של תוכנית מרקיורי להתמודד על מושב בסנאט. גורדון קופר סירב, אבל ג'ון גלן, שהיה האמריקאי הראשון במסלול סביב כדור הארץ, נענה לבקשת ידידו שר המשפטים רוברט קנדי, אחיו של הנשיא שיזם את המרוץ לירח. גלן פתח במסע הבחירות שלו למושב מטעם מדינת אוהיו, אבל כמה חודשים לפני הבחירות עצמן, טייס הקרב שהשלים 149 גיחות מבצעיות במלחמת העולם השנייה ומלחמת קוריאה, וטיסת חלל מוצלחת, נפצע קשה, דווקא בנפילה באמבטיה. הוא נחבל בראשו, סבל מזעזוע מוח ומפגיעה באוזן הפנימית, ובעצת רופאיו פרש ממסע הבחירות כדי להתאושש. גם המפלגה הרפובליקנית לטשה עיניה לאסטרונאוטים בעלי שם. לאחר ההצלחה של משימת אפולו 8, שבה טסו בני אדם לראשונה סביב הירח, הודיע מפקד המשימה פרנק בורמן על פרישה מנאסה, וראשי המפלגה הרפובליקנית לחצו עליו להתמודד על מושב בסנאט. הוא סירב. שותפו למשימה, ג'ים לובל, פיקד 2 לאחר מכן ב-1970 על משימת אפולו 13, שהייתה אמורה לנחות על הירח, וכמעט הסתיימה באסון עקב פיצוץ בחללית. לאחר שחזר כגיבור אמריקאי, הסתערה עליו המפלגה בכל כוחה כדי שיתמודד על מושב בסנאט מטעם מדינת וויסקונסין שבה גדל. הדברים הגיעו לכך שהנשיא ריצ'רד ניקסון עצמו טלפן ללאבל ואף הבטיח לדאוג למימון מסע הבחירות שלו. לאבל עמד בסירובו, כנראה בחוכמה נוכח גורלו הפוליטי של ניקסון בשנים הבאות. מכה גדולה בכנף. ב-1970 ניסה ג'ון גלן שוב את כוחו בהתמודדות פוליטית. הפעם הוא לא החליק באמבטיה, אבל מעד כבר בבחירות המוקדמות, והפסיד למועמד אחר את ההתמודדות על המושב. גלן לא ויתר, התמודד שוב ב-1974, והפעם נבחר למשרה. הוא שירת היטב את תושבי אוהיו, ונבחר לארבע תקופות כהונה ברציפות. לקראת הבחירות ב-1984, החליט להתמודד על נשיאות ארצות הברית, אבל פרש מהמרוץ להיות מועמד המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, אחרי תוצאות מאכזבות בסיבובי הבחירות הראשונים. בסך הכל שירת גלן בסנאט 25 שנים ברציפות, עד שהחליט לפרוש ב-1999. בשנתיים האחרונות שלו כסנאטור, היה עסוק גלן בעניין אחר, הוא שכנע את נאסא לאפשר לו לטוס שוב לחלל, כמומחה מטען במעבורת חלל. ב-1998 שוגר גלן בן 77 ל-10 ימים בחלל, ועד היום הוא האדם המבוגר ביותר שזכה לצאת מכדור הארץ. מבין 12 האסטרונאוטים שדרכו על הירח, האחרון שעשה זאת היה הריסון שמיט, טייס רכב הנחיתה של משימת אפולו 17. בשונה מכל שאר האסטרונאוטים של תוכנית אפולו וקודמותיה, שמיט לא היה טייס מקצועי בעל הכשרה צבאית, אלא דוקטור לגיאולוגיה שנבחר לנאסא במסגרת קבוצה קטנה של מדענים אסטרונאוטים וצורף למשימת אפולו 17, בעיקר בגלל לחץ ציבורי על נאסא לפתוח את מועדון הטייסים ולהנחית על הירח גם מדען בעל השכלה רלוונטית. לאחר שהתקבל לנאסא, עבר שמיט קורס טייס והכשרת אסטרונאוטים מלאה ותפקד היטב על הירח גם כאסטרונאוט וגם כמדען. 3 שנים לאחר שובו מהירח פרש מנאסא והתמודד על מושב בסנאט מטעם מדינת ניו מקסיקו. שמיט הרפובליקני ניצח ושימש בסנאט יושב ראש ועדת המשנה לענייני מדע, טכנולוגיה וחלל. בסיום כהונתו התמודד שוב על המושב, אך הפסיד למועמד הדמוקרטים, פרש מהפוליטיקה ועבר לעולם העסקים, שם שימש יועץ לכמה חברות בתחום הגיאולוגיה והחלל. בניגוד לג'ים לבל, שטס לחלל 4 פעמים בטרם פרש אחרי משימת אפולו 13, שותפו למשימה האחרונה, ג'ק סוויגרט, טס לחלל רק פעם אחת. ב-1977 החליט לפרוש מנאסא ולהתמודד על מושב בסנאט, אבל הובס כבר בהתמודדות הפנימית על מועמדות הרפובליקנים בקולורדו. הוא פנה לעסקים, וב-1982 החליט להתמודד על מושב בבית הנבחרים. במהלך מסע הבחירות התברר שחלה בסרטן בראשו, עבר טיפולים והתאושש, אבל חודשיים לאחר מכן הובחן אצלו סרטן במוח העצם. הוא התמודד בבחירות, ניצח ברוב גדול, אבל מת מהסרטן 8 ימים לפני שנכנס לתפקידו. אסטרונאוט נוסף שפנה לפוליטיקה היה ג'ק לוזמה, שלא הספיק לטוס בתוכנית אפולו, אבל בילה יותר מחודשיים בתחנת החלל האמריקאית סקיילאב. ב-1984 הוא התמודד על מושב בסנאט, מטעם הרפובליקנים במדינת מישיגן, אך הפסיד. הסיבה העיקרית לתבוסתו הייתה כנראה שבמהלך מסע הבחירות שלו במדינה שהייתה מרכז תעשיית הרכב האמריקאית, סיפר לקבוצת אנשי עסקים יפן כי הוא נוהג במכונית טויוטה יפנית. בעידן מעבורות החלל, הרבה פחות אסטרונאוטים זכו למעמד של ידוענים, וגם קרנם הפוליטית ירדה בהתאם. היחיד, עד קלי, שניסה להתמודד על משרה פוליטית, היה חוסה הרננדז, שטס לחלל פעם אחת ב-2009. בבחירות של 2012 הוא התמודד מטעם הדמוקרטים על מושב בבית הנבחרים, כאחד מנציגי קליפורניה. אך הפסיד. מאז רמז כמה פעמים שהתמודד שוב, אך בינתיים לא עשה זאת. מהקונגרס לחלל. לצד האסטרונאוטים שהחליטו להתמודד לאחר שובה מהחלל במגרש הפוליטי, יש גם שני פוליטיקאים אמריקאים שעשו את המסלול להפוך, לפחות זמנית. ג'ייק גארן ייצג את מדינת יוטה בסנאט במשך כמעט 20 שנה, מ-1974, ובין השאר היה חבר בוועדת המשנה שפיקחה על התקציב של כמה סוכנויות לאומיות, בהן נאסא. סוכנות החלל שחיפשה דרכים יצירתיות, לגייס תמיכה ציבורית ותקציבים פדרליים, הציע לו הצעה שאי אפשר לסרב לה. להצטרף כמשקיף מטעם הקונגרס, למשימה של מעבורת החלל דיסקאברי ב-1985. גארן, שלפני הקריירה הפוליטית היה טייס קרב בצי האמריקאי וטיפס לדרגה המקבילה לאלוף משנה, קפץ כמובן על המציאה. גארן עבר כמה חודשי הכשרה, בעודו מתמרן בין משרתו בוושינגטון לאימוני האסטרונאוטים. בטיסה עצמה הוא לא נדרש לעשות דבר כמעט. תרומתו למשימה הסתכמה בהפעלת ניסויים פשוטים ביותר, ובהיותו הנבדק בכמה ניסויים רפואיים. את התפקיד השני הוא מילא בהצלחה יתרה, משום שסבל ממחלת חלל קשה, ממילא לא היה קשיר לעשות הרבה. האירוע הזה הונצח במדד בשם סולם גארן, שפיתחו כמה מדענים לדירוג חומרתה של מחלת החלל, תחושת הסחרחורת והבחילות הפוקדת לעתים אסטרונאוטים בתנאי חוסר כבידה. את הטענות כי שובץ לטיסת חלל כדי שידאג במסגרת תפקידו לתקצוב נדיב של נאסא, פתר גארן בביטוי ענבים חמוצים, הרומז כי מבקריו מונעים בעיקר מקנאה. מחברי הספר Come Fly With Us, העוסק במומחי המטען של מעברות החלל, מציינים כי על אף הביקורת שמתחו עליו פוליטיקאים ועיתונאים, גארן תמך בקידום טיסות מאוישות לחלל עוד לפני שזכה לטוס בעצמו, והמשיך לתמוך בהן גם לאחר מכן, עד פרישתו מהסנאט ב-1993. כמה חודשים אחרי גארן, בינואר 1986, שוגר לחלל חבר קונגרס נוסף, ציר בית הנבחרים ביל נלסון, מהמפלגה הדמוקרטית. שלא כמו גארן, נלסון לא היה טייס, אלא עורך דין, ובהתאם תרומתו למשימת המעבורת קולומביה, הייתה מצומצמת אפילו יותר. הוא היה מעורב בהפעלת ניסוי פשוט אחד, ובעיקר השתדל לא להפריע. נאסא בחרה בו לטוס לחלל כנראה משום שייצג את מחוז הבחירה בפלורידה, שבו שוכן מרכז החלל שלה, קייפ קנברל. 10 ימים בלבד לאחר שובו של נלסון מהחלל, שוגרה המעבורת צ'לנג'ר, אך התפוצצה באוויר זמן קצר לאחר השיגור, וכל 7 אנשי הצוות נהרגו. האסון, שנגרם בין השאר עקב שאננות של נאסא בכל הנוגע לבטיחות הטיסות במעבורת, הביא לשינוי מדיניות, ואחריו הופסקו טיסות החלל של מי שלא היו אסטרונאוטים מקצועיים, בהם גם הפוליטיקאים. לרוסיה באהבה. המעבר מטיסת חלל לפוליטיקה לא התרחש רק בארצות הברית. הרבה לפני שג'ון גלן התאושש מהחבטה בראשו, האישה הראשונה בחלל, ולנטינה טרשקובה, כבר הייתה פוליטיקאית בכירה בברית המועצות. טרשקובה רצתה להמשיך בקריירה בתחום החלל, אך לאחר טיסתה ב-1963, הפכה לסמל לאומי ותעמולתי, ואולצה לפנות לתחום הפוליטי. כבר ב-1966 היא נבחרה לסובייט העליון, ובהמשך שרתה שנים רבות במועצה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית ובנשיאות הסובייט העליון. למעשה, עד התפרקות ברית המועצות. במקביל לתפקידיה הפוליטיים, השלימה טרשקובה דוקטורט בהנדסת אווירונאוטיקה, המשיכה להתקדם בצבא עד לדרגת גנרל, וגם עסקה בהדרכת קוסמונאוטים. למרות שהקריירה הפוליטית נכפתה עליה, לאחר התפרקות ברית המועצות היא בחרה להמשיך בה. ב-1995 התמודדה על מושב בדומה, הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, והפסידה. גם ב-2003 היא לא נבחרה, אך לא התייאשה. ב-2011 זכתה לבסוף במושב, וב-2016 נבחרה שוב. לא רק שהיא טייסת החלל הוותיקה ביותר שנכנסה לפוליטיקה, היא גם בעלת הקריירה הפוליטית הארוכה ביותר, ועדיין ממשיכה בה. בעקבות טרשקובה, גם האישה הסובייטית השנייה שטסה לחלל המשיכה לפוליטיקה. סבטלנה סביצקיה השלימה 2 משימות מוצלחות בתחנת החלל סליות 7 ב-1982 וב-1984, וגם הייתה האישה הראשונה בהיסטוריה שביצעה הליכת חלל. ב-1996 היא נבחרה לדומה מטעם המפלגה הקומוניסטית, ומאז נבחרה שוב עוד 4 פעמים. עוד 2 נשים רוסיות טסו לחלל, וגם שתיהן המשיכו לפוליטיקה. ילנה קונדקובה טסה ב-1994 למשימה של כמה חודשים בתחנת החלל מיר, וב-1997 השתתפה במשימה של המעבורת האמריקאית אטלנטיס, במסגרת שיתוף הפעולה הטרי בין המעצמות. ב-1999 נבחרה לדומה, והיא ממשיכה בתפקידה גם כיום. ילנה סרובה בילתה חצי שנה בתחנת החלל הבינלאומית, ושנה לאחר שובה הצטרפה גם היא לקוסמונאוטיות המשרתות בדומה. מי שעשה את הכיוון ההפוך ברוסיה הוא יורי בטורין, מהנדס ודוקטור למשפטים ששימש יועץ לענייני משפט וביטחון לנשיא הראשון של רוסיה אחרי התפרקות ברית המועצות בוריס ילצין. הוא ייצג את הנשיא בכמה ועדות חשובות, ובין השאר היה מזכיר מועצת הביטחון הרוסית ופרופסור למשפט ותקשורת. ב-1998 עבר הכשרת קוסמונאוטים וטס פעמיים לחלל. באותה שנה לתחנת החלל מיר, ושלוש שנים אחר כך לתחנת החלל הבינלאומית. בסך הכל הוא בילה כשלושה שבועות בחלל, בטרם שב לתפקידי דוברות וייעוץ. כיום הוא חבר במועצה המדעית של רוסיה. מקנדה עד צ'כיה. לצד ארצות הברית וברית המועצות, לוחסן רוסיה, מדינות אחרות שיגרו נציגים לחלל, אך במספרים קטנים הרבה יותר. מסיבה זו, האסטרונאוטים שלהן, בעיקר הראשונים, זכו לפופולריות ציבורית רבה, שנרתמה לעתים לטובת קריירה פוליטית. מרק גרנו היה הנציג הראשון של קנדה בחלל ב-1984. טס עוד פעמיים במעבורות החלל האמריקאיות, ולאחר מכן מונה לראש סוכנות החלל הקנדית. ב-2006 התמודד על מושב בפרלמנט והפסיד, אך כעבור שנתיים הצליח להיבחר, ומאז שמר על מקומו בבית המחוקקים. ב-2015 מונה לשר התחבורה של קנדה, תפקיד שהוא ממשיך למלא עד היום. מרקוס פונטס היה טייס קרב ברזילאי שנבחר ב-1998 לעבור הכשרת אסטרונאוטים בנאסה, כדי לטוס במעבורת חלל ולהתקין רכיב מתוצרת ברזיל בתחנת החלל הבינלאומית. הוא השלים את ההכשרה, אבל ברזיל לא סיפקה את החלק, ובסופו של דבר רקמה עסקה אחרת שבמסגרתה התאמן פונטס ברוסיה, שוגר לתחנת החלל בחללית סויוז ב-2005, ובילה שם 10 ימים. הוא היה הדרום אמריקאי הראשון בחלל. אך למרות הפופולריות שלו, לא הצליח להיבחר לפרלמנט בשני ניסיונותיו, ב-2014 וב-2018. בשנת 2019 מינה אותו נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו, לשר המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, תפקיד שהוא ממשיך למלא כיום. גם האסטרונאוט הספרדי פדרו דוקה השלים הן את ההכשרה האמריקאית והן את הרוסית, אבל הוא גם טס לחלל עם שתי הסוכנויות. ב-2003 ביקר בתחנת החלל הבינלאומית עם חללית סויוז רוסית, 5 שנים לאחר שטס לחלל בפעם הראשונה, במעבורת החלל דיסקאברי, אותה משימה שהחזירה את ג'ון גלן לחלל אחרי שנים רבות בסנאט. אולי בהשפעת עמיתו האמריקאי פנה גם דוקה לפוליטיקה. ב-2018, מינה אותו ראש הממשלה לשר המדע. לאחר התפרקות הממשלה, הוא התמודד על מושב בפרלמנט, ניצח וגם שמר על תפקידו בממשלה שאותו הוא ממשיך למלא. הרופאה הצרפתייה, קלודי היינרה, טסה פעמיים בחלליות סויוז רוסיות, למשימות בתחנת החלל מיר ובתחנת החלל הבינלאומית. ב-2002 מונתה לשרת המחקר והטכנולוגיה בממשלת צרפת, ולאחר מכן לשרה לעניינים אירופיים, אך לא התמודדה בבחירות. שני אסטרונאוטים איטלקים, פרנקו מלרבה שהיה האיטלקי הראשון בחלל ב-1992, ואומברטו גידוני שטס פעמיים במעבורות אמריקאיות, נבחרו לאחר מכן לפרלמנט האירופי. גידוני עדיין מכהן בפרלמנט, אך מלרבה פרש ב-1999. טייס חלל נוסף שנבחר לפרלמנט האירופי, הוא ולדימיר רמק, שב-1978 טס במשימת סויוז 28 כנציג צ'כוסלובקיה בתוכנית החלל הסובייטית, והיה האדם הראשון בחלל שאינו אמריקאי או רוסי. הוא המשיך למלא תפקידים בכירים בחיל האוויר הצ'כי, ולאחר מכן פנה לעסקים, בטרם נבחר לפרלמנט האירופי ב-2004. לאחר פרישתו ב-2013, מונה לשגריר צ'כיה במוסקבה. למרות שהרשימה נראית ארוכה, בסופו של דבר מתוך כ-560 בני אדם שטסו לחלל, רק מעטים מאוד פנו לפוליטיקה, ורק בודדים ממש הצליחו בכך והפכו את העיסוק הפוליטי לקריירה. אפשר לייחס את זה להבדלים המובנים בין שני המקצועות. בעוד טייסים ואסטרונאוטים הם במקרים רבים אינדיבידואלים המתאימים עצמם לעבודה בצוות מצומצם, במערכת הפוליטית יש צורך במגע עם קהל גדול ובשיתופי פעולה רבים. בעוד תרבות העבודה בתחום הטייס מבוססת על אמינות ויושרה, הפוליטיקה לעתים מעודדת דווקא את ההפך. בעוד טייסי חלל נהנים בדרך כלל מחיבוק תקשורתי וציבורי, הפוליטיקאים חשופים לרוב לביקורת נוקבת. עם זאת, יש גם דמיון, ושני תחומי העיסוק מושכים בדרך כלל אנשים תחרותיים והישגיים, חרוצים וחדורי מטרה. המערכת הפוליטית על כל חסרונותיה היא זו שמשפיעה בסופו של דבר על גורלנו ועל תנאי חיינו. לדעתי האישית, המערכת הזו רק תרוויח מהצטרפות של יותר אסטרונאוטים ואנשי מדע בכלל, והרווח יהיה של כולנו. ממלאים את החלל, האסטרונאוטים שעברו לפוליטיקה, מעט איתי נבו, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר.